כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום רביעי, י"ד בתמוז תשע"ו, מסכת בבא קמא, דף נון, הדף החמישים של המסכת. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חיי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. אנחנו רוצים לפתוח את שיעור דפינו היומי עם הערה מתוך הספר מאורות הדף היומי, אודות הסוגיה אשר למדנו בדף ממזיין עמוד ב', הנותן שם המוות לפני בהמת חברו, פטור מדיני אדם וחייו בדיני שמיים. פוסקים רבים דנים אם בשבת מותר לפזר רעל כדי לקטול זבובים יתושים ושאר חרקים, העוקצים את בני הבית ותורדים אותם משלוותם. שיטות שונות וסברות רבות הועלו בנושא הזה. בעל השבות יעקב דן גם הוא בשאלה הזו, ומביאים את דבריו של גדול בתורה שביקש להתיר לעשות כן, תוך הסתמכות על דברי סוגייתנו. אולם, הוכחתו נדחית בעליל, אחר שהוברר כי הראשונים מפרשים את דברי הגמרא באופן אחר, כל זאת כפי שיבואר להלן. הגמרא מביאה את הברייתא שנותן שם המוות לפני בהמת חברו פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. מבארת הגמרא שהוא פטור מדיני אדם משום שאבלה שלא תאכל. לכאורה כוונת הגמרא היא לכך שאי אפשר לייחס לנותן הסם את מעשה אכילת הסם שגרם למותה של הבהמה, מאחר שאכילתה נובעת מרצון העצמי של הבהמה ולא תלוי ברצון של אחרים. לפיכך, אף שהנותן את הסם נוהג שלא כהוגן, הוא פטור מדיני נזיקין. והנה, יהודי שהורג בעל חיים בשבת עובר על איסור מדאורייתא של נטילת נשמה, כאמור במסכת שבת דף ע"ג עמוד א'. וזה איפה הבסיס לדיון, האם בשבת מותר לפזר רעל לפני חרקים, מאחר שאכילתו גורמת את מותם, ונותן הסם עובר על איסור. אולם, אחר שלמדנו בסוגייתנו שמעשה האכילה של בעל החיים אינו מתייחס לאדם המאכילו, אין לכאורה בשבת כל איסור להניח רעל המיועד להמית חרקים, שהרי אב ילה שלא תאכל. הבעל חיים יכול שלא לאכול. אולם בעל השבות יעקב דוחה את הסברה הזו מנימוקים רבים, ובנוסף לכך הוא משמיט את הבסיס לראיה הזו באביו את דברי הסמע בחושן משפט סימן שינצה די גימל, האומר כי חלילה לסבור שאדם המניח סם המוות לפני בהמת חברו פטור על כך, אלא יש לפרש שגמרתנו עוסקת במניח סם לפני בהמת חברו כאשר בעל הבהמה ניצב בסמוך אליה. לפיכך טוען מניח הסם שלבעל הבהמה הייתה אפשרות למנוע את הנזק, ולכן אין לדרוש ממנו לשלם על הריגתה של הבהמה. בימינו עם התפתחות הטכנולוגיה, דנים הפוסקים לגבי ריסוס רעל בחלל חדר, הקוטל את החרקים כאשר הם שואפים ממנו. בספר שמירת שבת כהלכתה, מביא הרב נוי וירטדת החזון איש, המתיר לרסס בחדר שחלונותיו פתוחים, כיוון שאין לחשוש שהחרקים ימותו עקב הריסוס, אלא אם ימלטו על נפשם. עם זאת, ניתן לעשות זאת רק לצורך תינוקות או חולים. יש לציין את דברי בעל קצות השולחן, שכתב, כי מן הראוי לאסור זאת. משום שלא מן הנמנע שהמרסס בחדר שבו חרקים רבים ירסס גם ישירות על אחד מהם ונמצא שם ממיתו בידי. זו ההערה שלנו על דברי הגמרא שלמדנו, הנותן שם המוות לפני בהמת חברו פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. וחיית פנינו מועדות בשמחה ובטוב לבב אל בית המדרש. יהי רצון לפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי שלא ירא דבר תקלה לידי ולא יכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. ידוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה, נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעת הדשמיא מדי בוקר אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי, עם שינון וחזרה על אשר למדנו אתמול. אנו עושים זאת דרך מתן תשובות לשש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. סיימנו אתמול ללמוד בסייעת הדשמיא דף ממתת ממסכת בבא קמא. הנה לפניכם השאלות והתשובות. שאלה ראשונה הייתה, מה הדין שור שנגח שפחה ויצאו ילדיה? התשובה היא, חייב כמזיק את חמורו של חברו, שנאמר שבו לכם פה עם החמור, עם הדומה לחמור. שאלה שנייה, מכה את האישה, מה עם דיני תשלום הנזק? התשובה, אומר רשי, אם המכה במקום נסתר שני חלקים לאישה וחלק אחד לבעל, מקום גלוי לבעל שני חלקים ולאישה חלק אחד. חלק של הבעל ניתן לו מיד ושל האישה היא לקח בהם קרקע והבעל אוכל פירות. שאלה שלישית, מתי דמי האישה יקרים יותר, קודם הלידה או לאחריה? התשובה, בלידה ראשונה קודם הלידה פוחתים דמי המחמת הסיכון שבלידה, כשכבר ילדה קודם לכן, לידתה משתבחת. שאלה רביעית, עיקה את הגיורת לאחר מיטת בעלה הגר, מה הדין ומדוע? התשובה לרבה, האישה זוכה בדמי הוולדות, ולרב חיסדא, אף אדם אינו זוכה בהם ופטור המכה. שאלה חמישית, משכון הנמצא ביד גר שמת, האם אחר יכול לזכות בו? התשובה, אין אחר יכול לזכות בו, אלא מחזירים אותו לבעליו. לפי מיד כשמת, הגר פקע חוב ויותר אין המשכון משועבד. שאלה שישית ואחרונה על דף ממתת, משכון של גר ביד ישראל ומת הגר, למסקנה, מתי זוכה ישראל בכל המשכון ומתי זוכה רק כנגד חובו? התשובה, אם המשכון בחצרו זכה בכולו, אם אינו בחצרו, זכה רק כנגד חובו. אלה הם מוריי ורבותיי השאלות והתשובות שלנו על דף ממתת, ממסכת בבקה מהדף אשר למדנו אתמול. וחי את מוריי ורבותיי לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע י' ד' ב' תמוז תשעין וו. עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, לימוד דפינו היומי. עלו הדף החמישים ממסכת בבקה מהדף נון. בפרק החמישי של המסכת, פרק ששמו שור שנגח את הפרה. את לימוד הדף אנחנו מתחילים את דף ממתת עמוד ב', 12 שורות לפני סוף הדף, מן המשנה הפותחת במילים החופר בור ברשות היחיד, ופתחו לרשות הרבים. מן המשנה הזו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נשמח ונגיל בזאת התורה, ונצליח. המשניות הבאות עוסקות בדיני נזקי בור. הוא אחד מאבות נזיקין כאמור בתורה בספר שמות פרק חפה לפסוקים למד ג' ולמד ד', שם נאמר, וכי יפתח איש בור או כי יכרה איש בור ולא יחסנו, ונפל שם השור או חמור, בעל הבור ישלם כסף ישיב לבעליו, והמת יהיה לו. המשנה שלפנינו תבאר שהחיוב הוא בין כשחפר הבור ברשות הרבים, ובין כשחפרו ברשות היחיד באופן שאחרים יכולים להינזק בו. ובגמרה נמצא שזה מחלוקת תנאים. אומרת המשנה, חופר בור ברשות היחיד ופתחו לרשות הרבים, החופר בור באלכסון שעומקו ברשות היחיד ופתחו פתוח לרשות הרבים, או שחפרו ברשות הרבים ופתחו לרשות היחיד שעומקו ברשות הרבים ופתחו פתוח ברשותו של החופר, והפקיר רשותו שסביב פתח הבור, ולכך נכנסים שם הרבים ברשות, וכן אם חפר בור ברשות היחיד ופתחו לרשות היחיד אחר השייכת לו, והפקיר רשותו שסביב פתח הבור, בכל אלו הבורות חייב החופר על נזקי הבור. המאירי מתקשה במציאות חפירת הבור במשנתנו, שהרי בלשון המשנה משמע שהתחיל את חפירת הבור ברשות היחיד ואחר כך פתחו לרשות הרבים. ולכך אי אפשר לפרש כפשוטו שחפר בור ברשות הרבים והמיקו באלכסון לרשות היחיד. לכן הוא מפרש שמדובר שהייתה רשות היחיד גבוהה וחפר מצידי גובעה באלכסון. ונראה שכוונתו שחפר כלפי מעלה עד שפתח את פתח הבור ברשות הרבים הסמוכה וגבוהה כמותה. וכן במקרה השני במשנתנו שחפר ברשות הרבים ופתחו לרשות היחיד, שם מדובר שהייתה רשות הרבים גבוהה וחפר מצידי גובעה באלכסון עד שפתחה ברשות היחיד הסמוכה. עוד מפרש המאירי במקרה השני של משנתנו באופן אחר, שחפר ברשות הרבים והמשיכו ופתחו ברשות היחיד ושוב סתם את הפתח הפתוח לרשות הרבים. כותב הפני יהושע שסדר הדינים במשנה נשנו בדרך שלא זו אף זו. התנה התחיל בדין החופר בור ברשות היחיד ופתחו לרשות הרבים, שיש בזה שני סיבות לחייבו, שהרי חלל הבור ברשותו ואינו יכול להיפטר בטענת קרקע עולה מזיקתך, וגם גוף התקלה והיינו פתח הבור נעשה באיסור גמור, שהרי פיתחו לרשות הרבים. לאחר מכן שנה התנה דין חופר ברשות הרבים ופתחו לרשות היחיד, שיש בו רק סיבה אחת, שהתקלה נעשתה באיסור שחפר בחלל רשות הרבים, אבל מאידך, הרי זה בור שאין לו בעלים ויכול לטעון קרקע עולה מזיקתך. וכן, הפתח שהוא התקלה ברשותו, ואף שהפקיר את רשותו, הרי בידו לטעון שלא הפקירו על מנת להתחייב בנזקיו, או שלא היה לך להתקרב יותר מדי לבור. ולאחר מכן שנה התנה הדין חופר ברשות היחיד ופתחו לרשות היחיד, שבין עצם החפירה ובין התקלה הפתח נעשו ביתר גמור בזמן שחפר. לדברי רש"י מדובר שחפר ברשותו ורק אחר כך הפקיר רשותו, ולדברי התוספות שחפרו ברשותו הסמוכה לרשות הרבים, ואין התקלה מצויה כל כך כמו ברשות הרבים ממש. ובכל זאת חייב, כיוון שעלולים אחרים להינזק בו. זוהי המשנה שלנו, בדף ממתת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנתנו שחיוב החופר בור בנזקיו, ובין אם חפרו ברשות הרבים ובין אם חפרו ברשות היחיד והפקיר רשותו שמסביב. מביאה הגמרא ברייתא שנחלקו תנאים בזה. תנו רבנן, החופר בור ברשות היחיד ופתחו לרשות הרבים, או שחפר ברשות הרבים ופתחו לרשות היחיד חייב, שכיוון שהפתח שהוא התקלה פתוח ברשות הרבים, הרי זה כאילו חפרו כולו שם. וזהו בור האמור בתורה לחיוב. אלו הם דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא חולק ואומר, חפר בור ברשותו והפקיר רשותו שסביבות הבור, כדי שיוכלו הרבים להיכנס לשם, ולא יפקיר בורו, אלא הרי הוא עדיין בעלים על הבור עצמו, זהו בור האמור בתורה לחיוב. ובהמשך תבאר הגמרא מדוע הוא נקט דווקא כך, ולא כשיפקיר גם בורו. ויהיה הגמרא מחלוקת המוראים בפירוש מחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא. והמוראים נקטו בקיצור בור ברשות הרבים או ברשות היחיד, ולא הגדירו מקום חללו ופתחו. כותבים התוספות בדיבור המתחיל החופר על פי פירושו של המהרש"א, שכלל סוגייתנו הוא שדין הבור נקבע לפי מקום פתחו, שהרי שם התקלה, ולכן גם אם חלל הבור וקרקעיתו ברשות היחיד, כיוון שפתחו ברשות הרבים נקרא בור ברשות הרבים, וכן להפך. אומרת הגמרא, אמר רבא, בחופר בור ברשות הרבים כולה אלמה לא פליגי, לא נחלקו כולם דמחייב, שהוא חייב, מה היא טעמה, מה הטעם לכך? משום דאמר קרא, אמר הפסוק לגבי חיוב בנזקי בור, וכי יפתח איש בור, דהיינו פתח את כיסוי הבור, שחפרו מישהו אחר, ומוסיף הכתוב, אוקיי, יכרה איש בור, דהיינו שחפר בור חדש. בשני האופנים הללו הוא חייב על נזקי הבור. ולכאורה המילים אוקיי יכרה מיותרות, שהרי אם על פתיחה של כיסוי בור חייב, על קריאה של בור מתחילתו לא כל שכן שחייב, אלא בא כתוב ללמדך שעל עסקי פתיחה ועל עסקי קריאה באה לו האחריות לנזקי הבור. כלומר, אין מדובר בבור שהחיוב על נזקיו מחמת בעלותו עליו, אלא המחייב הוא מעשה פתיחת וקריאת הבור, ואף שאינו ברשותו כלל, אלא ברשות הרבים. ובחידושי רבינו יונתן מילוניל הוא מבאר את כוונת הגמרא, שהכתוב מלמד שמדובר בבור שהפשיעה היא בעצם הפתיחה והקריאה, ואם כן בהכרח מדובר בבור ברשות הרבים. שהרי בבור ברשות היחיד, עצם החבירה, עדיין אינה פשיעה, כי היא לא גורמת נזק לאחרים. ואחריותו על נזקי הבור חלה רק כשמפקיר רשותו שסביב בורו. ממשיך רבא ואומר, לא נחלקו רבי ישמעאל ורבי עקיבא, אלא בבור שחפרו ברשותו והפקיר את רשותו שסביב בורו. רבי עקיבא סבר בור ברשותו נמי חייב, דכתיב בעל הבור ישלם, והלשון הזו מורה, דבבור דאית לבעלים כאמר רחמנה, בור שיש לו בעלים אמרה התורה לחייב בנזקיו, דהיינו, כשהפקיר רשותו שסביב בורו. רבי ישמעאל סבר, בבור ברשותו פטור ואף שהפקיר רשותו, כיוון שיכול החופר לטעון לא הפקרתי את רשותי, כדי להתחייב בנזקי הבור. ואין להוכיח מלשון הפסוק בעל הבור, כיוון שאין הכוונה לבעלות ממונית על גוף הבור, אלא הכוונה בעל התקלה, כלומר גורם התקלה והעזק. והיינו חופר הבור. אומר הפני יהושע, שרשי הוא צריך לטעם הזה, שגם בור ברשות הרבים אמור בתורה לחיוב ולא רק בור ברשותו, רשי לא מפרש שפטור מחמת שבכתוב מדובר בבור ברשות הרבים, משום שהלימוד על עסקי פתיחה ועל עסקי קריאה בעלו אין מלמד שיש יותר לחייבו באופן הזה, אלא הלימוד הוא שאפילו באופן שאין לחייבו מחמת בעלותו על הבור, די בכך שהוא חפרו או פתחו כדי לחייבו. אם כן, כל שכן שיש לחייבו כשהוא גם בעל הבור וגם חפרו. לכן הוא צריך רש"י לפרש את טעם הפטור. ואילו תוספות בדיבור המתחיל בבור, מפרשים שהפטור הוא מחמת שיכול החופר לטעון, אף שיש לך רשות להילך סמוך לבור, מכל מקום לא היה לך להתקרב כל כך לרשותי שתיפול בבור. שואלת הגמרא, אלא מהי זהו בור האמור בתורה, דאוסיפה כאמר רבי עקיבא שמשמעו זהו ולא אחר. ואלו לדברי רבא, רבי עקיבא סובר שגם בור ברשות הרבים אמור בתורה לחיוב, ולא רק בור ברשותו. ומה שאוסיף זאת רבי ישמעאל, מובן לדברי רבא, שכוונתו למעט, שדווקא בור ברשות הרבים זהו בור שחייבה עליו התורה, אבל לא בור ברשותו. מתרצת הגמרא, אין כוונת רבי עקיבא למעט זהו ולא אחר, אלא כוונתו ליתון לרבי ישמעאל, מדוע פתרת בבור ברשותו? ואלו זהו בור שפתח בו הכתוב תחילה לתשלומין, כלומר, זהו הבור שנזכר בתורה בחיוב התשלומין, וכפי שדרשנו מהמילים, בעל הבור ישלם. ובשונה מבור ברשות הרבים שנזכר במעשה האיזה כי יכרה איש בור, ולא בכתוב המחייבו בתשלומים. ולדברי רבה יש להעמיד את משנתנו שחייבה בין בבור ברשות הרבים, ובין בבור ברשות היחיד, כשיטת רבי עקיבא. דעה שנייה בביאור מחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל, שיטת רבי יוסף. רבי יוסף אמר, בבור שחפרו ברשות היחיד והפקיר רשותו שסביב בורו, כולה אלמה לא פליגי, כולם אינם חולקים דמחייב, שהאדם חייב, מה היא טעמה? שהרי בעל הבור ישלם, אמר רחמנה, אמרה התורה, ומבואר, דבבור דאית לבעלים עסקינן. במקרא הזה אנו עוסקים בבור שיש לו בעלים, וזה המחייבו בתשלומים. אלא כי פליגי באיזה בור נחלקו רבי עקיבא ורבי ישמעאל, בבור ברשות הרבים. רבי ישמעאל סבר בור ברשות הרבים נע מחייו, מי שחפר אותו חייב בנזקיו, משום דכתיב נאמר בפסוק, שני אופנים לחייב בנזקי הבור, כי יפתח איש בור וכי יכרה איש בור. המילים כי יכרה מיותרות, שהרי אם על פתיחה של כיסוי בור חייב, על קריאה של בור מתחילתו לא כל שכן שחייב, אלא בא כתוב ללמדך שעל עסקי פתיחה ועל עסקי קריאה באה לו האחריות לנזקי הבור, אף אם אין הבור ברשותו כלל אלא ברשות הרבים. ורבי עקיבא סבר שלא חייבה תורה בחפר בור ברשות הרבים, והפסוק מדבר רק בחפר בור ברשותו, שאז יש לחייבו מחמת בעלותו על הבור, וממונו הוא שיזיק. ומה שדרש רבי ישמעאל מהאיתור של המילים כי יכרה, משיב רבי עקיבא, אנו, מצרח צריך, שני האופנים נצרכים להיכתב ואין כאן איתור. מדוע? די כתב רחמנא אם התורה הייתה כותבת רק כי יפתח איש בור ולא יחסנו, והיינו למדים לחייב קורא בור חדש מקל וחומר, אבי אמינה, היה עולה על דעתי לומר, פותח הוא דסגי לבכיסוי. הייתי אומר שרק מי שפתח בור קיים, די לו בכיסוי הבור כדי להיפטר. כפי שהוסיף הכתוב, אלו יחסנו, משמע שאם כיסה הוא כראוי ונשבר הכיסוי וניזוק הוא בו, פטור. שהרי הוא לא חפר את הבור, הוא רק פתח את פתחו. אבל הקורא בור חדש, לא סגי להיפטר מנזקי הבור בכיסוי לבד. לא יספיק לו להיפטר מנזקי הבור בכיסוי לבד, אלא עד טיימלי, עד שיסתום את כל חללו באפר. עד אז הוא יהיה חייב בנזקיו. ולכך הוסיפה התורה וכי יכרה איש בור ולא יחסנו כדי ללמדנו, שאף הקורא בור מתחילתו אינו חייב עליו אם כיסאו. שואל המהרש"א, איך היינו טועים לסבור כך, ועלו כיוון שחיוב קורא נלמד בקל וחומר מפותח, אם כן דיו לבוא מן הדין להיות כנידון, וכשם שבפותח נפטר מחיובי הבור עם כיסאו, כך גם קורא ייפטר בכיסוי בלבד. תרצים האחרונים, שאף אם נאמר דיו לבוא מן הדין להיות כנידון, שאי אפשר לחייב אותו יותר מהמלמד, מכל מקום יש ללמוד שכשם שפותח צריך לתקן מה שקלקל כדי להיפטר מנזקי הבור, דהיינו לחסותו, כך גם קורא מחויב לתקן מה שקלקל ולהחזיר את המצב לקדמותו, ועל כן לא מספיק כיסוי, אלא צריך דווקא לסותמו. לכך הוא צריכה התורה לכתוב גם כי יכרה, כדי ללמדנו שגם בזה אין מתחייב, אלא אם כן ולא יחסנו ואין צריך לסותמו לגמרי כדי להיפטר. וכן אומרת הגמרא, היא כתב רחמנה, אם התורה הייתה כותבת רק כי יכרה איש בור ולא יחסנו, אבי אמינא קריאהו דבאי כיסוי, הייתי אומר שרק קורא בור חדש צריך לחסותו, וכל שלא כיסה הוא חייב בנזקיו. וזאת למה? משום דעבד מעשה, משום שעשה מעשה חפירת בור. אבל פותח בור קיים דלא עבד מעשה חפירת בור, שהוא לא עשה מעשה של חפירת בור, אם השם הנאמר דכיסוי נמי לא באי, גם כיסוי לא יצטרך, ואף אם לא כיסה הוא פטור מנזקיו. לכך כמה שמלה, נשמענו הכתוב כי יפתח, שגם הפותח כיסוי של בור קיים, ומישהו הוזק, הוא חייב בנזקי הבור. ולמרות שמדובר בבור ברשותו, ואמרו לאל בדף ממחת עמוד א', שאף על בור שחפר, שור של אחר, חייב בעל החצר מחמת שהיה לו לסותמו ולא סתמו, ואם כן, איך אפשר לטעות ולומר שהפותח כיסוי יהיה פטור, והרי כיוון שברשותו נמצא בור פתוח עליו לסותמו, יש לומר שכל מה שאמרו לאל, היינו רק אחר שכתבה התורה גם כי יפתח, ולמדנו מכך שיש לחייבו גם בלא חפירת הבור, אלא עצם הנחת הקלה ברשותו מחייבת. שואלת הגמרא, ואלא מהי זהו בור האמור בתורה דאוסיף וכאמר רבי ישמעאל שמשמעו זהו ולא אחר? ואלו לדברי רב יוסף, רבי ישמעאל סובר שגם בור ברשותו אמור בתורה ולא רק בור ברשות הרבים, וזה שאוסיף זאת רבי ישמעאל לדברי רבא זה מובן, שכוונתו למעט שדווקא בור שיש לו בעלים זהו בור שחייבה עליו תורה, אבל לא בור ברשות הרבים. אבל השתתו של רבי יוסף, שרבי ישמעאל סובר שגם בור ברשותו אמור בתורה ולא רק בור ברשות הרבים, מה זה התוספת זהו בור האמור בתורה? בשבעה הגמרא אין כוונתו למעט זהו ולא אחר, אלא כוונתו לטעון לרבי עקיבא, מדוע פתרת בבור ברשות הרבים? והלא זהו בור שפתח בו הכתוב תחילה לנזקין. כלומר, הוא הבור שנזכר בכתוב במעשה הנזק, כפי שלמדנו, מכי יפתח וכי יכרה. והמשך הכתוב הוא, ונפל שם שור או חמור. בשונה מבור ברשותו שנזכר רק בכתוב המדבר בעניין תשלומים, בעל הבור ישלם. ולדברי רב יוסף יש להעמיד את משנתנו שחייבה בין בבור ברשות הרבים ובין בבור ברשות היחיד כשיטת רבי ישמעאל. מקשה הגמרא על פירושו של רב יוסף במחלוקת התנאים. מי טיבי, שנינו בברייתא, החופר בור ברשות הרבים ופתחו לרשות היחיד ונפלו בו דרך פתחו שברשות היחיד, פטור. אמנם אם נפלה תקרת הבור ברשות הרבים ונפל דרך שם, חייב החופר, שהרי בור ברשות הרבים הוא. ראינו באופן שלא עשה הכראוי שתוכל לעמוד בפני בהמה המהלכת על גבה. אבל אם כיסה הכראוי ונשברה התקרה באונס, פטור, כפי שתאמר הגמרא לקמן בדף נ"ב עמוד א'. אם כן נאמר בברייתא, חופר בור ברשות הרבים ופתחו לרשות היחיד ונפלו בו דרך פתחו שברשות היחיד, פטור. ואף על פי שאינו רשאי לעשות כן לחפור בעומק רשות הרבים, לפי שאינו סין חלל תחת רשות הרבים, מכל מקום אינו חייב בנזקי הבור כיוון שפיתחו ברשותו. וסברה הגמרא שכוונת התנא לפתור גם באופן שהפקיר רשותו ונכנסו ברשות, משום שלא חייבה תורה אלא בבור ברשות הרבים. מוסיפה הברייתא, אבל החופר בורות עגולים או שיחין, בורות ארוכים וצרים, או מערות חפירות מרובעות מקורות, אלא שיש בתקרה פתח שאפשר ליפול דרכו, שהעומק חפור ברשות היחיד ופתחו לרשות הרבים, חייב בנזקי הנופל שם. ועוד דין מביאה הברייתא, והחופר בורות ברשות היחיד הסמוכה לרשות הרבים, ודומה לחופר ברשותו והפקיר סביבות הבור, שפתר התנא ברישא לפי מה שהבינו כעת, שאז הוא לא יכול לטעון מה לך ברשותי שהרי הפקירה, וגם בזה כך הוא הדין, שהרי דרך הרבים להילך על שפת הבור הנמצא ברשות הרבים, כגון אילו החופרים בורות בגבול רשותם הסמוכה לרשות הרבים לצורך הנחת אושין יסודות לחומת ביתם, פטור. ורבי יוסי ברבי יהודה מחייב בחופר לאושין ליסודות לחומות הבית, עד שיעשה מחיצה גבוהה 10 טפחים לפני החפירות, או עד שירחיק את החפירות לתוך רשותו ממקום דריסת רגלי אדם, וממקום דריסת רגלי בהמה 4 טפחים. יש שגורסים 4 אמות. ומבארת הגמרא את הקושייה. הנה לכאורה, דברי הרישא והסיפא סותרים זה את זה. ברישא משמע, שבכל אופן שחפר ברשותו, אף שיפקיר רשותו שסביב הבור ומהלכים שם בהתר, פטור. ואילו בסיפא מבואר, שהחופר ברשותו לאושין, ליסודות, פטור. ומשמע, תמה דפטור, הוא רק משום שחפר לאושין, שדרך העולם לחפור בורות כאלו, ולא פשע בחפירתם. אבל אם הוא חפר ברשותו סמוך לרשות הרבים לאו לאושין, אלא בור סתם, חייב. ומעטה אמני, כשיטת מי שנויה הברייתא הזו. בישלמה לרבה, אומנם לדעת רבה שפירש שמחלוקת התנאים היא בבור ברשותו, אפשר לדחוק ולהעמיד שהרישה שפטרה בבור ברשותו, בכל אופן ובכל מצב, שנויה כשיטת רבי ישמעאל הפותר בבור ברשותו. וסייפה שלא פטרה אלא בחופר לאושין, בחופר לשם יסודות, שנויה כשיטת רבי עקיבא המחייב בבור ברשותו כשהפקיר רשותו מסביב, ולשיטת רבי עקיבא בחופר לאושין גם לשיטתו יהיה פטור כיוון שדרך לחפור כך. אלא לרבי יוסף שפירש שמחלוקת התנאים היא בבור ברשות הרבים, אבל בבור ברשותו מודים כולם שחייב, בשלמה סייפה שמשמע שהחופר ברשותו סתם חייב, דברי הכל היא, זה מובן. אלא רישא שפטרה בבור ברשותו בכל אופן, מני כשיטת מי ישנויה, והרי לא כרבי ישמעאלי ולא כרבי עקיבא, שהרי לדעת שניהם חייב בבור ברשותו. מתרץ את הגמרא, אמר לך רבי יוסף, רבי יוסף יוכל לתרץ ולהסביר לך, כולה כל הברייתא כדברי הכל היא שנויה. וצריך להדגיש ולציין שלא דווקא כולה, שהרי מציאתה, הדין האמצעי שחייבה בבור ברשות הרבים בהכרח שנויה בדעת רבי ישמעאל. לשיטת רבי יוסף, שהרי רבי עקיבא לא חייב לשיטתו אלא בבור ברשותו. אם כן, הרישא והסיפא כדברי כולם היא שנויה. ולכן, לא פטר התנא בסיפא בבור ברשותו, אלא בחופר לאושין, אבל בחופר ברשותו סתם. והפקיר רשותו מסביב חייב. מה ששנינו ברישא שחופר בור ברשותו פטור, מדובר באופן שלא יפקיר לו רשותו שסביב בורו, ולא את בורו, ולכן פטור, שטוען לנופל בבור, מה לך ברשותי. מוסיפה הגמרא, אמר רב אשי, אשתא דאוקימתא, כעת שהעמדת את הברייתא לפי רב יוסף לדברי הכל, אם כן לפי רבא נמי לא תוקמה כתנאי, לא תעמידנה כשני תנאים, רישא כרבי ישמעאל וסייפא כרבי עקיבא, אלא מי דרישא כרבי ישמעאל? סייפא נמי כרבי ישמעאל. אם הרישא היא כשיטת רבי ישמעאל, הסייפא היא גם כשיטתו, ומה שמשמע בסייפא, שטעמה, הטעם שפטור החופר ברשותו הוא רק משום דחפר לאושין, חפר ליסודות, החפר סתם, ולאו לאושין חייב, היינו בחגון דארבע חרבוכי לרשות הרבים, שהרחיב את החפירות לרשות הרבים. וכיוון שחלק מן הבור הוא ברשות הרבים, גם רבי ישמעאל הסובר שאין חיוב בבור ברשותו, מודה שחייב באופן הזה. ורק בחופר לאושין פטור, כיוון שדרך העולם לחפור כך. שואל הרשב"א, למרות שתקנת העולם היא לחפור לאושין, מכל מקום צריך להתחייב בנזקים, כיוון שחפר ברשות הרבים. כמו שמבואר, במסכת בבא מציעא, לעניין מוציא זבלו ברשות בית דין. יישב הרשב"א שאפשר שחפירה לצורך יסודות נצרכת ביותר ליישוב המדינה, וכולם נצרכים לזה. ולכן מסכימים כולם שיהיה חופר פטור מנזיקין. בקשה הגמרא מברייתא אחרת על פירושו של רב יוסף. מי טבעי שנינו בברייתא חופר בור ברשות היחיד ופתחו לרשות הרבים, חייב בנזקי הבור, אבל אם חפרו ופתחו ברשות היחיד הסמוכה לרשות הרבים, פטור, כגון שהפקיר חלק מרשותו לרשות הרבים וחפר שם בור, וכיוון שהפקיר רשותו, חייב בנזקי הבור. וצריך לומר שלא יפקיר את מקום הבור רק סביבותיו, שאם יפקירו, הרי זה כבור ברשות הרבים, לשיטת רשי, כמבואר בתחילת העמוד. אבל הבח מגיע את דברי רשי, ולפי הגעתו כוונת רש"י לפרש כפשוטו שחפר ברשותו הסמוכה לרשות הרבים ודומה לחפר ברשותו והפקיר רשותו שסביב הבור. אם כן שואלת הגמרא, בישלם הרישא, הרישא שנויה כרבי ישמעאל המחייב גם בבור ברשות הרבים? אלא סיפה שפטרה בחופר בור ברשותו מאני כשיטת מי שנויה, ולא לא כרבי ישמעאלי ולא כרבי עקיבא, שרי לדברי שניהם יש לחייב. מדרצת הגמרא, אמר לך, יוכל רב יוסף להשיב ולומר לך, יש להעמיד את הסיפה בחופר לאושין ודברי הכל היא כמבואר בברית הלל, שבאופן זה כיוון שדרך העולם לחפור כך, אז כולם מודים שפטור. מביאה הגמרא ברייתא מבאר דין החופר בורות ברשות הרבים לצורך הרבים. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא חפר ופתח בור ברשות הרבים ומסר אותו לרבים לצורך שתיית בהמתה ממי גשמים המתכנסים בו, והמסירה היא בכך שאומר לבני עירו, כלומר לרובם או לטובי העיר הממונים על צורכי הרבים שנותן הבור לצורכם, פטור מנזקי הבור שכיוון שמסרו לרבים אחריות הנזקים עליהם. אמנם אם חפר ופתח בור ברשות הרבים ולא מסר אותו לרבים חייב בנזקי הבור. וכוונת הברייתא לומר שאף אם מניח לרבים להשתמש בבור כל שלא מסרו להם לגמרי חייב בנזקי הבור. מוסיפה הברייתא וכן היה מנהגו של נחוניה חופר בורות שיחין ומערות, כך היה שמו על שם מעשיו. ולכמנו נקרא בקיצור נחוניה חופר שיחין. והרשש מאיר שבמסכת שקלים נשנה נחוניה בין הממונים שבמקדש היה ממונה לחפירת בורות לצורך הרבים. כאן משמע שעשה זאת מעצמו ולא מכספי הלשכה. אז הרשש מסביר שהיו שני נחוניה. אם כן, כך היה מנהגו של נחוניה חופר בורות שיחין ומערות, שהיה חופר בורות בדרך לירושלים ופותח אותם שיתמלו במי גשמים ומוסר אותם לרבים לצורך שתיית עולי רגלים. וכששמעו חכמים בדבר הזה אמרו, קיים זה נחוניה הלכה זו שחפר ומסר לרבים פטור. תמאה הגמרא וכי רק הלכה זו קיים ותו לא ולא עוד? מיישבת הגמרא אלא ככה אם הכך תאמר, קיים זה אף הלכה זו, גם את ההלכה הזו. כהמשך למנהגו של נחוניה מביאה הגמרא מעשה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, שמופיעה גם במסכת שקלים דף ח עמוד ב' ובמסכת יבמות דף קוף חפה אלף עמוד ב'. מעשה בביתו של נחוניה חופר שיחין שנפלה לבור גדול מלא מים. באו והודיעו את רבי חנינה בן דוסה שיבקש עליה רחמים. בשעה ראשונה לנפילתה לבור אמר להם שלום לה וסופה שתעלה בחיים. אומר רשי שרבי חנינה בן דוסה היה יודע שבוודאות תינצל ממיתה כמבואר להלן, ולכן בשעה ראשונה ושנייה שעדיין יכולה לחיות במים בזמן הזה, אמר להם אף שעדיין לא עלתה, בכל זאת שלום לה וסופה לעלות. וכן כשעברה שעה שנייה לנפילתה, אמר להם שלום לה. בשעה שלישית לנפילתה, אמר להם ודאי כבר עלתה מהבור. שזמן כזה אין אדם יכול לחיות במים, וכיוון שהיה בטוח שתינצל, אמר שוודאי כבר עלתה. ובמסכת יבמות הובא המעשה הזה, בהמשך למה ששנו שם, שנופל המים שיש להם סוף, שאפשר לראות כל סביבות הבור, ואין אפשרות שיעלה מצד אחר במקום שלא ייראו, אם שעו שיעור כדי שתייצא נפשו וראו שלא עלה, יש להחזיקו כמת ולהתיר את אשתו. וכותב המאירי שיש להוכיח מהמעשה הזה ששיעור כדי שתייצא נפשו זה 3 שעות. ממשיכה הגמרא ואומרת ואכן כך היה, וכשפגשוע, אחרי שהיא ניצלה, אמרו לה מי אהלך מהבור, אמרה להם זכר של רחלים נזדמן לי וזקן אחד מנהיגו ואהלה אותי מהבור. הזקן היה אברהם אבינו והניג את אילו של יצחק, האל שנזדמן לאברהם בעת עקדת יצחק לשוחתו תמורת בנו. והפני יהושע מבאר שהרמז בזה הוא שכבר נגזרה עליה מיטה בשמיים, אלא שתפילתו של רב חנינה בן דוסה הועילה לה. אבל כיוון שכבר נגזרה גזרה אי אפשר לבטלה עד שיינתן תמורתה, וזה היה הרמז בעיל שהקריבו אברהם בתמורת יצחק. כך גם כאן נמצאה לה תמורה ולכן ניצלה. אמרו לו לרב חנינה בן דוסה וכי נביא אתה, מניין ידעת שהיא לא תמות? והפני יהושע מבאר על פי פירושו שלכן לא שאלו מיד כשאמר להם שכבר עלתה, משום שרק אחר ששמעו ממנה שכבר נגזרה עליה גזרה של מיטה, אלא שעל ידי תפילת רב חנינה פדאוע בתמורתה, שאלו את רב חנינה מניין היה בטוח כל כך בתפילתו להצילה מגזרה שכבר נגזרה. אמר להם רבי חנינה לא נביא אנוכי ולא בן נביא אנוכי. מנקת רב חנינה את לשון הפסוק בעמוס פרק ז' פסוק י' לא נביא אנוכי ולא בן נביא. אלא כך אמרתי, לא ייתכן שדבר שאותו צדיק מצטער בו ייקשל בו זרו. וכיוון שאבי הנחוניה היה מצטער ותורח לחפור בורות שיחין ומערות של מים לצורך עולי רגלים, לא ייתכן שתמות ביתו מנפילה לבור מים. ולמרות שבהמשך נלמד שמת בנו בצמא, והרי הוא נצטער בדבר זה לספק מים לשתיית עולי רגלים שלא יהיו צמאים, מכל מקום באותו דבר עצמו שנצטער והיינו הבור שחפר, היה בטוח שלא תבוא תקלה על ידו לזרו. ככה תוספות בדיבור המתחיל דבר שנצטער בו. אומרת הגמרא, אמר רבי יחא, אף על פי כן שטרח נחוניה לספק מים לעולי רגלים ולהצילם מצמאון, מת בנו של נחוניה בצמא. ואין להוכיח מכך שחטא הוא ובנו באבון חמור עד שלא עמדה לו זכות חפירת הבורות לרבים להציל את בנו, משום שנאמר בתהילים פרק נון וסביביו נסערה מאוד, מלמד שהקדוש ברוך הוא מדגדק עם סביבה והם הצדיקים הדביקים בו להיפרע מהם אפילו כשעוברים אווירה קלה כחוט השערה. נסערה מתפרש בלשון חוט השערה. הבן חוניה אמר יש ללמוד זאת מאחה. נאמר בתהילים פייטט, אל נערץ בסוד קדושים רבה ונורא על כל סביביו, שמטיל אימת משפטיו על סביביו ומקפיד עליהם ביותר. מבאר ערוך לנר במסכת יבמות, שנחלקו רבי אחא ורבי נחוניה, מדוע הקדוש ברוך הוא מעניש את הצדיקים יותר? הווה סובר שהצדיק נענש בשביל החטא לכפר עליו. ואף שאנשים שאינם צדיקים אינם נענשים החטא קל, עם הצדיקים הקדוש ברוך הוא מדגדק יותר כחוט השערה. אמנם רבי נחוניה סבר שלא ייתכן שהקדוש ברוך הוא מדגדק עם הצדיקים בדבר שהוא מוכל לאחרים, אלא הוא מעניש לצדיק כדי שיהיה שמו נורא ומקודש על הבריות. כמו שפירש רשי על הפסוק בקרובי הקדש, שכשהקדוש ברוך הוא עושה דין בצדיקים, הוא מתיירה ומתעלה ומתקלס, שאומרים הבריות אם לאילו עושה כן, קל וחומר לרשעים. ולכן הוא דרש נערץ בסוד קדושים רבה, כלומר, שמתקדש ומתעלה הרבה בעיני הבריות על ידי שנורא על כל סביביו. הביאה הגמרא ממרה נוספת בעניין דקדוק הדין. אמר רבי חנינא קולה אומר, הקדוש ברוך הוא ותרנו שלא להניש בני אדם על חטאם בלא שיחזרו בתשובה, יוותרו חייו, יופקרו חייו וגופו, כיוון שמורה לרבים לחטוא ולא להתיירא מעונש. שהרי נאמר בספר דברים פרק למד ב' פסוק ד', הצור תמים פועלו ככל דרכיו משפט, והוא אינו מוותר בלא משפט. עוד ממרה בעניין הזה, אמר רב חנה ואיתימה, ויש כאלו שאומרים שאמר זאת רבי שמואל בר נחמני, מהי דכתיב? מה הטעם שכתוב בפסוק המפרט את י"ג מידות הרחמים של הקדוש ברוך הוא בספר שמות פרק למד ד' פסוק ו', ערך אפיים בלשון רבים ולא כתיב ערך אף בלשון יחיד, כשם שנכתב במידת החסד ורב חסד ולא רב חסדים, משום שערך אף משמעותו רק שמעריך הרוגז וממתין להיפרע מעוברי רצונו. אף זה לשון רוגז וכעס, ולכן נכתב בלשון ערך אפיים שמשמעותו רצונות או פנים. לשון רבים מורה שמעריך בין פנים שוחקות מלעיתיו לצדיקים ובין פנים זעומות מלערה לרשעים. היינו ללמדנו שמעריך שני רצונות שיש לו, גם מעריך רצונו מלהיטיב לצדיקים בעולם הזה על מעשיהם הטובים כדי להיטיבם בעולם הבא, וגם לרשעים מעריך רצונו מלהיפרע על מעשיהם הרעים וממתין להיפרע מהם בעולם הבא. יש במידה הזו לרשעים שתי בחינות, לרעה ולטובה, לטובה שיש להם שהות לחזור בתשובה ולהיפטר מהפורענות, ולרעה למי שלא שב בתשובה שיאבד את חלקו בעולם הבא. אילו היו נפרעים ממנו לאלתר, היה מתכפר וזוכה לעולם הבא. כך תוספות, בדיבור המתחיל, ערך אפיים. מביאה הגמרא ברייתא מספרת מעניין הנחת תקלה ברשות הרבים. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא לא יסכל, לא יפנה אבנים אדם מרשותו לרשות הרבים שעלולים הרבים להיכשל בהם ולהינזק, והרי זה כחופר בור ברשות הרבים. מעשה באדם אחד שהיה מסכל אבנים מרשותו לרשות הרבים, ומצאו חסיד אחד, לכמן דף קוף ג' עמוד ב' נאמר שכל מקום שנזכר מעשה בחסיד אחד, הכוונה לרבי יהודה בן בבא, או לרבי יהודה בר רבי אילאי. אמר לו החסיד, ריקה, אדם ריק, מפני מה אתה מסכל מרשות שאינה שלך לרשות שלך? שהרי סתך אינה בהכרח שלך לעולם, שמה תמכרנה, אבל רשות הרבים לעולם יש לך בחלק. לגלג עליו המסכל, כיוון שלא הבין כוונתו, שהרי במציאות מסכל מרשות שלו לרשות שאינה שלו. לימים, כעבור זמן, נצרח למכור שדהו, שסיכל ממנה אבנים ומחרה. היה מהלך באותה רשות הרבים הסמוכה, ונכשל באותם אבנים שסיכל. ואז הבין את דברי החסיד ואמר, יפה אמר לי אותו חסיד, מפני מה אתה מסכל מרשות שאינה שלך לרשות שלך. וחיית החי וראה, הגענו למשנה בדף נון עמוד ב'. משנתנו מבארת שאף שנכתב בתורה בור, החיוב הוא גם במיני חפירות אחרות. וכן תבאר המשנה שיעור עומק החפירה מחייב את השלומי בהמה שנפלה לתוכה ומת. אומרת המשנה בדף נון עמוד ב', החופר בור ברשות הרבים ונפל לתוכו שור או חמור, ולכמן בדף נון א' עמוד ב', דרשו חכמים מהכתובים שאין החופר בור חייב על מיטת אדם שנפל לבור ומת, וכן על נזקי כלים שנפלו לבור ולא חייבה התורה אלא בנזקי אדם או במיטת שור וחמור. וגם בשאר בעלי חיים ואפילו עופות כמבואר לכמן. רק נקת התנא לשון הכתוב ונפל שמה שור או חמור. אם כן, החופר בור ברשות הרבים ונפל לתוכו שור או חמור וניזוק או מת, חייב. במשנה הקודמת השמיע לנו התנא חיוב בבור שיש לו בעלים שהחפירה הוא הפתח ברשותו. כאן משמיע לנו התנא שאף שכולו ברשות הרבים, חייב. לדעת רבה לדברי הכל, ולדעת רבי יוסף משנתנו כשיטת רבי ישמעאל. מבארת המשנה שהדין הזה אינו דווקא בחופר בור עגול, אלא אחד החופר בור, דהיינו חפירה עגולה, או שיח, חפירה ארוכה וצרה, או מערה, חפירה מרובעת ומקורה, אלא שיש בתקרתה פתח שאפשר ליפול דרכו. חריצין, חפירות מרובעות בלא תקרה, ונעיצין, חפירות רחבות למעלה בפתחן והולכות ונעשות צרות בעומקן, כל המקרים הללו חייב בנזקי הנופל לתוכם. מוסיפה המשנה לבאר, אם כן, כיוון שחייבה התורה בכל החפירות הללו, למה נאמר בתורה בור. למה כתוב דווקא בור ולא שער חפירות? אלא כדי ללמד מה בור אין חייב החופרו בנסקי בהמה שמתה בו, אלא כשיש בו שיעור עומק כדי להמית את הנופל לתוכו. שהרי סתם בור עומקו 10 טפחים, כי סתם בור עשוי להגירת מי גשמים, ולכן דרך בני אדם להעמיקו ל10 טפחים, כיוון שבפחות מכך אין מחזיק אלא מעט מים, והעומק הזה של 10 טפחים יכול לגרום למיטה, אף כל מין חפירה אין מתחייב חופרו בתשלומי בהמה שנפלה לתוכו ומתה, אלא כשיש בו שיעור עומק כדי להמית, והיינו 10 טפחים. אבל אומרת המשנה, אם היו פחותים מ10 טפחים ונפל לתוכו שור או חמור ומת, פטור החופר מלשלם, כיוון שלא מחמת הבור מת. ואומנם, ואם רק הוזק בו על ידי הנפילה, חייב החופר בתשלומי הנזק, שכל עומק שהוא עלול לגרום לנזק בנפילה לתוכו. ובתוספת נחלקו התנאים כמה שיעור להזיק. השיעור הזה של כלשהו. סומכוס אומר עומק 3 טפחים לאורכו ולרוחבו 4 טפחים. רבי אלעזר אומר כמלואו של נופל. הרמב״ם פוסק כתנא קמא וכסתם משנתנו שלא נתנה בו שיעור. זוהי המשנה שלנו בדף נון עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים ביסוד חיוב החופר בור בנסקי הבור. אמר רב, בור ברשות הרבים שחייבה עליו תורה, היינו דווקא לנזק הבא מחמת הבלו, אוויר חם של הבור, ולא לנזק הבא מחמת חוותו, שנחבט הנופל בקרקעית הבור וניזוק עומת מכוח החוותה. והערת הגמרא אלמה, הרי טעמו של רב שאין לחייבו על נזק הנגרם מחמת שנחבט ונפל בבור, משום דקה סבר סובר רב שקרקעית הבור שבה הייתה החוותה היא אינה של החופר ולא הוא עשה, אלא קרקע עולם הוא דמסקלה, קרקע שהייתה שם מעולם היא שהזיקתו, אבל על נזקי ההבל חייב, משום שמחמת חפירתו נעשה ההבל. ואכן, בור ברשות היחיד שהקרקע שלו, מודה רב שחייב גם על החוותה, שהרי קרקעו גרם את החוותה, כפי שתבהר הגמרא לקמן בדף נון ב' עמוד א'. אומרת הגמרא, ושמואל אמר, בור שחייבה תורה ברשות הרבים היינו לנזקי הבלו, אף שלא הוא הביא במעשיו את ההבל, אלא ממילא בא בגרמתו. וכל שכן שיש לחייבו לחוותו של הנופל בקרקעית הבור, שהרי גרם לקרקעית שתזיק על ידי מעשה חפירת הבור. ושמואל סובר שההבל נחשב יותר לגרמה מאשר החוותה, משום שעל ידי מעשה חפירתו מיד נגרם שקרקעית הבור יש בה כדי להזיק בחוותה, אבל ההבל שמזיק אינו מחמת מעשיו ממש, אלא מעשה החפירה גרמה שיתאסף אוויר חם והוא אשר הזיק. ובפסקי הריד הוא מפרש ששמואל סובר שכיוון שכל חיובה של בור הוא חידוש, שהרי רק גרמה הוא, אם כן יש לחייבו בין על ההבל ובין על החוותה ואין לחלק בין הגרמות. הוא חולק על לימודו של רב שלומד מהמילה ונפל שמדובר דווקא באופן שיש הבל. המשיכה הגמרא ואומרת, ואם תאמר, אם תרצה לומר דווקא לחוותו, אמרה תורה שהתחייב כיוון שעשרו בידיים ולא להבלו, שרק גרם שהתקבץ בו אוויר העולם ולא הביאו בידיים, אין לומר כן, שהרי התורה כתבה לחיוב בור סתם, והעידה בכך על חיובי נזקי הבור בכל אופן ואפילו באופן שאין עלול הנופל בו להיחוות, כגון שהוא מלא ספוגין של צמר המגינים מפני החוותה. שואלת הגמרא, הרי בין לרב ובין לשמואל, אם מתה בהמה חייב החופר, אלא שלרב החיוב הוא מחמת ההבל שגרם, ולשמואל החיוב הוא גם מחמת החוותה, ואם כן, מהי בעיניי ומה חילוק להלכה יש בין שיטת רב לשיטת שמואל? בשיבה הגמרא, איכא בעיניי יש חילוק ביניהם באופן דעבד גובה, שעשה תל גבוה 10 טפחים ברשות הרבים, ועלתה הבהמה עליו ונפלה ונחבטה בקרקע של רשות הרבים וניזוקה. לרב הגובה לא מחייב, שהרי רק חוותה יש כאן ולא הבל, ולשמואל הגובה נמי מחייב, שהרי סובר שגם על חוותה בקרקע של רשות הרבים שגרם החופר יש לחייבו, ואם כן, גם בעשה גובה יש לחייבו על כך. וכן יש ביניהם חילוק להלכה בנפילה לבור שאין בו הבל המזיק, וכגון שרוחבו גדול מעומקו, כפי שתאמר הגמרא לקמן בדף נ"א עמוד ב'. וכן אם נפל לבור שיש בו הבל, אלא שנפל דרך אחוריו כשגבו כלפי הבור, שאין ההבל מזיק, אלא אם פניו כלפי הבור, כמבואר לקמן בדף נ"ג עמוד א'. אלא שהגמרא נקטה רק חילוק אחד שיש בין רב לבין שמואל. כך תוספות בדיבור המתחיל איקה. והערת הגמרא, מה הייתה מדרב מניין לרב שפטור החופר בור על חוותו, וכן בנפל לעומק דרך אחוריו? ואמר קרא, בחיוב החופר בור נאמר בספר שמות פרק כ"א פסוק ל"ג, וכי יפתח איש בור או כי יכרה איש בור ולא יחסנו, ונפל שמה שור או חמור. משמעות המילה ונפל היא שאין החופר מתחייב עד שיפול השור או החמור דרך נפילה, והיינו נפילה לעומק וכשפניו כלפי הבור, שבאופן זה ההבל שבבור מזיק את הנופל. ולשמואל, ונפל כל דהו משמע. הוא לומד מהמילה ונפל כל נפילה משמע, בין נפילה לעומק שיש בה הבל, ובין נפילה מגובה לקרקע שאין בה אלא חוותה. בקשה הגמרא על רב מה מבואר במשנתנו. תנן, שנינו במשנתנו שביאר התנה, מאחר שהחיוב הוא בכל חפירה שהיא, אם כן למה נאמר בתורה בור, אלא ללמד מה בור שיש בו כדי להמית, והיינו שעומקו 10 טפחים, אף כל הדומה לו, אין מתחייב החופר במיטת הנופל בו, אלא כשיש בו בעומקו כדי להמית, והיינו 10 טפחים. ומהלשון אף כל, ששנה התנא משמע, שבא להוסיף, בישלמה לשמואל אף כל, להטויי, לדעת שמואל זה מובן שהמילים אף כל באים ללמדנו, חיוב בעושה גובה ברשות הרבים שלא הוזכר במשנה, אלא לרב הפותר בגובה, אף כל להטויי מי, המילים אף כל, מה בא ללמדנו? משיבה הגמרא, כוונת התנא להטויי, זה בא לרבות חריצין ונעיצין, שגם בחפירות האלו מתחייב החופר במיטת הנופל בהם, עם עומקם 10 טפחים, כלומר, שאר חפירות חוץ מבור, ומה שנקטו דווקא חריצין ונעיצין, ולא נקטו גם שיח ומערה, משום ששיח ומערה דומים יותר לבור בהבל שיש בהם, כמו שתאמר בהמשך הגמרא, כך מסביר השיטה המקובצת. בקשה הגמרא, והרי חריצין ונעיצין בהדיה קטני להו, כתובים במפורש במשנתנו, קודם לכן, שפירש התנא אחד החופר בור שיח וכולי, מיישבת הגמרא, תני שנה התנא חיוב בכל מיני החפירות, והדר מפרש, ואחר כך פירש מניין ללומדים את החיוב בהם, אף שלא נכתב בתורה אלא בור. זאת מפני שאין כוונת התורה במה שכתבה בור למעט שער חפירות, אלא כדי ללמדנו את העומק המתחייב במיטת הנופל בו, והוא כשיעור סתם בור, שזה 10 טפחים. בררת הגמרא, והני כולו כל מיני החפירות דקטני שנאמרו במשנתנו, למה לי, למה נצרח התנא לפורטם? בררת הגמרא, צריך להשמיע את החיוב בכל אלו. מדוע? דאי תנא, אם היה שונה התנא במשנה רק בור, אבי אמינא, הייתי אומר דווקא בור שעומקו 10 הוא דאית בי, יש בו הבלה. יש בו הבל חום שיכול להמית את הנופל לתוכו, משום דקטין וקריחה, מחמת שהיקפו צר ועגול, אורכו ורוחבו שווים, ומחמת כן האוויר שבתוכו חם. אבל שיח דאריך שארוך, כלומר אורכו גדול מרוחבו, הימה שמה נאמר שמחמת אורכו אווירו פחות חם, ובעומק 10 טפחים בלבד לית בהבלה, אין בו הבל כדי להמית, לכך הוא צריך התנא להזכירו, כדי ללמד שגם בו השיעור לחייב במיטת הנופל זה עומק של 10 טפחים. וכן ניתן, אם היה שונה התנא רק בור ושיח, אבי אמינא דווקא שיח בעומק 10 הוא דאית בהבלה. יש בו הבל כדי להמית משום דקטין, משום שרוחבו צר, אבל מערה דמרבעה שמרובעתי ורוחבה כאורכה, אימא נאמר שבעומק 10 בלבד לית בהבלה, אין בהבל כדי להמית, כי מחמת שמרובעתי אין אווירה חם דיו כדי להמית את הנופל בה. לכך הוא צריך התנא ללמד שגם בה השיעור הוא 10 טפחים. וכן ניתן, אם היה כתוב רק בור שיח ומערה, אף האמינה הייתי אומר דווקא מערה בעומק 10 טפחים הוא דעית בהבלה. יש בה אבל כדי להמית משום דמיטללה, משום שמקורה בתקרה ולכן אווירה חם. אבל חריצין דמרובעים כמערה ולא מטללי, והם אינם מקורים בתקרה, אם השם הנאמר בעומק 10 טפחים בלבד לית בהבלה, אין בהם אבל כדי להמית. לכך הוא צריך התנא ללמד שגם בהם השיעור הוא כך, עומק של 10 טפחים. ואף איתן, אם היה שונה התנא גם חריצין, אבי אמינא דווקא חריצין בעומק 10 הוא דאית בהבלה. יש בו הבל כדי להמית, משום דלית בהו, רוויחה מלאל תפי מיטתי. אין בהם רווח למעלה בפתחם יותר מלמטה בתחתיתם, ולכן מתאסף בהם אוויר חם, אבל נעיצין דרוויחים מלאל תפי מיטתי, שמרווחים למעלה בפתחם יותר מלמטה בתחתיתם, אם השם הנאמר בעומק 10 בלבד לית בהו הבלה, אין בהם הבל כדי להמית. ולכן כמה שמלה נשמענו התנא שבכל מיני החפירות די בעומק 10 כדי שיהיה בהם הבל עממית. מצד שני, לא היה די לשנות רק חריצים והיינו למדים שאר החפירות בקל וחומר, שכיוון שכפם שווה למעלה ללמטה, ודאי יש בהם הבל יותר, שהרי היה מקום לטעות שמחמת שיש בהם הבל יותר, חייב על מיטת הנופל לתוכם גם אם הם אינם עמוקים 10 טפחים. לכך הוצרח התנא לשנות שבכל החפירות השיעור למיטה הוא 10 טפחים. אילו הנימוקי יוסף מסביר שהחפירות נשנו במשנה בדרך שלא זו אף זו. לא רק בור שעגול יש בו הבל להמית, אלא גם שיח יש בו הבל להמית על אף שארוך. וכן אף מערה אף שמרובעת, וגם חריצים אף שאינם מקורים, וגם נעיצים, למרות שרחבים למעלה, יותר מלמט. אז כפי המתבהר, בין לרב ובין לשמואל חייב החופר בנזקי ההבל של הבור, ולא נחלקו אלא בחיוב נזקי החבטה. מקשה הגמרא ממשנתנו על דברי שניהם. תנן שנינו במשנתנו, היו החפירות פחותים 10 טפחים, ונפל לתוכו שור או חמור ומת, פטור החופר, ואם רק הוזק בו, חייב. בתחילה סברה הגמרא, שאם החיוב מחמת ההבל שנגרם לנופל, אין שייך לחלק בין מיטה לנזק. שאם יש בו הבל, הרי עלול גם להמית, ואם אין בו הבל, גם נזק אינו גורם. ובהכרח, מה ששנינו שמוזק חייב, היינו משום החוותיו, אם כן קשה. נפל לתוכו שור או חמור, הוא מת. פטור, מה איתם? למה הוא פטור? האם לאו משום דלית בי שאין בעומק הזה חוותה כדי להמית? ואף שיש בו הבל, אין לחייבו משום כך. מבואר שחיוב החופר אינו אלא בנזקי חוותה, וקשה בין לרב ובין לשמואל. רצת הגמרא, לא. אין הדבר כך הוא, אלא טעם הפטור הוא משום דלית בי בעומק פחות מעשרה, הבלה, הבל וכל שכן, שאין בו חוותה. לכן פטור החופר במיטת הנופל בו גם לדברי שמואל. יחי מקשה הגמרא, אם זהו טעם הפטור, מדוע שניני מוזק בו, בבור פחות מעשרה חייב, ואמרת, הרי אמרת, שכל שאין בעומקו עשרה לית בהבלה, הן בו הבל. בישבת הגמרא אמרי, אמרו בני הישיבה, אמנם הן בעומק פחות מעשרה, די הבלה למיטה, די הבל כדי לגרום למיטה, אולם יש בו די הבלה לנזיקין. שאף בהבל יש לחלק בין הבל מרובה הגורם למיטה, להבל מועט הגורם רק לנזיקין, ולא כמו שסבר המקשה. מביאה הגמרא פסק בדין טריפה ומקשה על כך ממשנתנו. במסכת חולין בדף מבית עמוד א' שנינו, יותחת טריפות בבהמה ואחת מהם נפלה מן הגג, ואף שלא ראינו בה שום מכה, אם אינה יכולה לעמוד על רגליה, חוששים שנתרסקו איבריה הפנימיים ונטרפה. ההלכה הזו לא מסברה, אלא הלכה למשה מסיני. לציין שהגמרא מבארת שם שאם שהתה מעת לעת, נשארה בחיים מעת לעת קודם ששחתה, כשיראי. אומרת הגמרא, ההוא תורה דנפל לאריתה דדלי, מעשה היה בשור שנפל לעמת המים העמוקה שישה טפחים שמשקים השדות ממנה, וכיוון שעומקה עמה שהיא שישה טפחים, וכך גם רוחבה, לכך שמה עמת המים מלשון עמה, ושחתי מערי שחתו בעליו מיד, תרפי רב נחמן, עשרו רב נחמן באכילה, מחמת טריפת נפולה שחוששים שנתרסקו איבריו בנפילתו. אמר רב נחמן, אישה כלמרי דאי תורה, אילו היה נוטל בעל השור הזה. קבא דקימחה, קו קמח להוצאות הדרך, ואז על תנא בי מדרש, והיה הולך לבית המדרש, לברר אצל החכמים. דין השור הזה קודם שישחתנו, היו מורים לו את הדין כך, שאם שעתה בחיים אחר נפילתה יום אחד מעת לעת משעת הנפילה, עד למחרת בזמן הזה, כשירה. ואז לא אף שדה לתורה דשבה כמה קבי, ואז לא היה מפסיד את השור השווה בכמה קבים של קמח, שהיה ממתין לשוחתו עד מעת לעת, ושמה, השור היה נשאר בחיים והיה מתברר שאינו טריפה. מוכיחה הגמרא מן הפסק הזה, אלמה, הרי כסבר רב נחמן, שיש חוותה עלולה להמית בנפילה לבור, שעומקו פחות מעשרה טפחים. שאם אין חוותה רק לנזיקין, אין להטריף את הבהמה, כי חשש ריסוק איברים זה רק חוותת מיטה. שהרי טריפה אינה חיה, כאמור במסכת חולין דף מבית עמוד א'. הייתי ורבה לרב נחמן, הקשה רבה לרב נחמן ממשנתנו. שנינו בה, היו החפירות פחותים מעשרה טפחים, ונפל לתוכו שור או חמור ומת, פטור. מה הייתה? מה? למה הוא פטור? לאו משום דלית בחוותה, ממיטה בעומק הזה, ואם כן, גם אינה נטרפת בנפילה הזו, ומדוע? התרפת את הבהמה שנפלה לעומק רק של שישה טפחים. מדרצת הגמרא, לא, אין הכוונה שבבור פחות מעשרה אין בו חוותה ולכך פטור, אלא על אף שיש בו חוותה מטריפה, פטור משום דלית בהבלה. והיינו שרב נחמן יפרש את משנתנו כשיטת רב שחייבה תורה רק על אבל הבור ולא על חוותו. מקשה הגמרא, יחי אם כן, מדוע שנינו שהיא מוזק בו חייב ועלית בהבלה, הרי אין בו הבל. מדרצת הגמרא, אמר לי, אין בו די אבל למיטה, אבל יש בו די הבל לנזיקין, ולכן פטור על מיטה וחייב על נזיקין, אבל כיוון שיש בו חוותה גורמת למיטה, לכן יטריף רב נחמן את השור. מוסיפה הגמרא להקשות על רב נחמן שיטריף שור שנפל לבור שעומקו שישה טפחים. אי טי וי, שנינו במשנה במסכת סנהדרין דף ממהי עמוד א', בית הסקילה, בית שמגגו היו מפילים את החייבים סקילה, כל החייב סקילה מפילים אותו מגג בית שנקרא בית הסקילה, אם מת מן הנפילה הזו דיו, ואם עדיין חי, הרי הוא נסקל באבנים עד שמת, כפי שמבאר את הגמרא במסכת סנהדרין. אז בית הסקילה היה גבוה שתי קומות אדם, היינו פעמיים כשיעור גובה של אדם בינוני שהוא שלוש אמות, י"ח טפחים כמבואר במסכת עירובין דף מ"ח עמוד א', ותוספות מבארים שם שזהו בלא ראשו, אבל יחד עם ראשו שיעורו יותר משלוש אמות. אם כן, בית הסקילה היה גבוה שתי קומות אדם, ותני עלה, ובבריתא הוסיפו על דברי המשנה, וקומה שלו, לבד מגובה בית הסקילה, היה גם גובה של הנסקל. הרי כאן נפילה מגובה של שלוש קומות אדם. כי שליח בית דין היה מפילו מעומד ולא מיושב, ונמצא שראשו נכבד בקרקע מנפילה בגובה של שלוש קומות. ואיסל, כדאי תכם אולי על דעתך לומר שיש חוותה ממיטה, גם בפחות מעשרה טפחים, למה ליקולהי? למה צריך את כל זאת ורידאי להפילו מגובה של פחות מעשרה? ולמרות שהיה מקום לחלק בין בהמה לאדם, שבהמה יכולה למות גם בנפילה לעומק של פחות מעשרה, ואדם אינו מת אלא בנפילה מגובה של שלוש קומות, בכל זאת הבינה הגמרא שאין לחלק, כיוון שלקמן דרשו מהכתוב לגבי בור ונפל שם שור, ששור בא למעט שאין חייב החופר במיטת אדם הנופל לבור, ומשמע ששיעור הבור להמית שור ולהמית אדם שווה. דוחה הגמרא ואומרת, ולטעמך הרי גם לדבריך קשה, שהרי מודה אתה שבגובה 10 טפחים יש בו כדי להמית, ואם כך נאבית נעשית בית הסקילה בגובה 10, אלא בהכרח הטעם שיצריך שיהיה גבוה ביותר, כדברי רב נחמן. דאמר רב נחמן, כך אמר רבא בר רבוע, אמר קרא נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק י"ט פסוק חי, ואהבת לרעך כמוך, כוונת התורה לצוות, ברור לו מיטה יפה. ברור לזה שחייב מיטה, מיטה יפה, כלומר מיטה שימות על ידה מהרה. ולמרות שאותו אדם נתחייב מיטה, עדיין הוא בכלל רעך. ועוד פירוש שכוונת הגמרא לדרוש רעך מלשון רע, שגם רעים שבך שנתחייבו מיטה, אהוב אותם וברור להם מיטה יפה. שואלת הגמרא, יחי נק בתפי, אם זהו טעם הדבר היה עדיף להגביע את בית הסקילה יותר משתי קומות, ולמאר את מיטתו ביותר, מתרץ את הגמרא, אין להגביע יותר משום דבנפילה מגובה של יותר משלוש קומות מנבל. גופו התנבל שאיבריו מתפרקים ומתפזר גופו וקריסו נבקעת, ולכן עדיף להפילו מגובה של שלוש קומות, אף שמיטתו מתארכת מעט. עוד מקשה הגמרא על רב נחמן, אי טבעי שנינו בברייתא נאמר בתורה לגבי חיוב עשיית מעקה, ספר דברים פרק כ"ב פסוק ח', כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך, לא תשים דמים בביתך, כי יפול הנופל ממנו. דרשו חכמים דווקא כי יפול ממנו ולא לתוכו, כלומר אין חיוב מעקה אלא בחשש נפילה מגג הבית לרשות הרבים, אבל בלא בנפילה מרשות הרבים לגג. כיצד? הייתה רשות הרבים גבוה ממנו מגג הבית 10 טפחים, שהיה הבית בנוי בעומק ונמוך מרשות הרבים, ונופל מתוכה לתוכו, כלומר חשש הנפילה שיפול מרשות הרבים לגג הבית ולא להפך, פטור בעל הבית מלעשות מעקה בשפת רשות הרבים שלא ייפלו לגגו. רק אם הייתה רשות הרבים עמוקה ממנו מגג הבית 10 טפחים ונופל מתוכו לתוכה, כלומר החשש הוא שיפול הנופל מהגג לרשות הרבים, חייב בעל הבית להניח מעקה לגגו. מבואר שאין חיוב מעקה אלא כשהגג גבוה 10 ומעטה יש להקשות, ואיסל כדאי תך שיש חוותה בפחות מ10. למה לי 10? הרי גם בפחות מכך יש לחייבו בעשיית מעקה, כיוון שיש בזה חשש מיטה. כי מבואר שאין חיוב הנחת מעקה אלא כשיש חשש שימות הנופל מהגג, אבל מחמת חשש נזכה הנופל או חייבה התורה במעקה, שאם לא כן, גם בלא דברי רב נחמן שנפילת 10 גורמת מיטה, יש להקשות שיתחייב לעשות מעקה בגובה פחות מ10, מחמת חשש נזיקין. כך מסביר המאירי. תרץ את הגמרא, אמר לי, אכן גם נפילה מגובה פחות מ10 טפחים עלולה לגרום מיטה, אך הטעם שאין חיוב מעקה אלא בגג בית הגבוה 10, משום דשייני בית שונה בית, דקול שגובהו פחות מ10 טפחים לאו בית הוא, שאין דרך לדור בו, ולא חייבה התורה בעשיית מעקה, אלא בגג בית. שואל החזון איש, הרי חז"ל למדו מחיוב מעקה חיוב מניעת כל המכשולות, כמו שדרשו לאל בדף ט"ו עמוד ב' מלא תשים דמים בביתך, שאסור לגדל כלב רע בתוך ביתו ולהעמיד סולם רעוע, ועוד דרשות. ואם כן, איך אמרו כאן שאין החיוב אלא בגג בית? הוא מתרץ שבאמת גג אינו בכלל המכשולות, שאין איזה קום מצוי כל כך, כיוון שהעומד על הגג נזהר בטבעו מליפול, וכן הוא מנהגו של עולם, כשם שאין איסור לעלות על האילן וכדומה, אלא שחידשה התורה מצוות מעקה בגג בית, ואין לך בו אלא חידושו, ורק אם הוא גגו של בית כהלכתו, צפתה תורה לעשות עליו מעקה. מקשה הגמרא, יחי, אם אכן טעם הפטור בגג הנמוך מ10 טפחים, זה מפני שאין קרוי בית, מדוע בעיתה רשות הרבים עמוקה ממנו 10 טפחים, בדיוק חייב הגג במעקה, והרי אשתנה מדעה ומעברי 10, אף שגבוה הבית מבחוץ 10 טפחים, דל מיני תפחת מגובהו את שיעור התקרה והמעזיבה, מעזיבה זה הטיח של התקרה, נמצא דמגבי מבפנים בתוך הבית לא אבי, אין בגובהו 10, ואין נקרא בית כיוון שאינו ראוי לדירה. תרץ את הגמרא, אמר לי, מה שחייב התן הבית שגובהו מבחוץ 10, היינו כגון דחק מגבי, באופן שחפר בפנים בקרקע של הבית, עד שהיה גובהו 10 טפחים. ונמצא, שאף שאין גובהו מבחוץ אלא 10 טפחים בצירוף התקרה והמעזיבה, גם מבפנים גובהו 10, והרי הוא בית הראוי לדירה. דוחה הגמרא ואומרת, אי אפשר לתרץ זאת, שהרי יחי מכן כוונת התנא שחקק בתוכו של הבית, כי לא אבינה ממעברי 10, גם אם אין בגובה הבית מבחוץ 10 טפחים, משכחת לדעה ומגבי 10. יכול להימצא שגובו של הבית מבפנים הוא 10 טפחים, וראוי לדירה, והיינו כגון דחק בתפי, באופן שחפר בקרקעיתו יותר, עד שנמצא גובהו מבפנים 10 טפחים. מדוע אמר התנא שהכלל לחיוב מעקה תלוי אם גבוה הבית מרשות הרבים 10 טפחים או לא? והרי העיקר תלוי בגובהו בפנים, וכל שגובהו 10 טפחים בפנים, חייב אף שבחוץ הוא פחות מזה. מכוח ההוכחה הזו חוזרת בה הגמרא, ממה שפרשה שיטריף רב נחמן את השור, משום שיש חוותה בנפילה פחות מעשרה טפחים, ומתרץ את הגמרא אלא ודאי טעם הפטור ממעקה כשגובעו של הגג פחות מעשרה טפחים, זה מחמת שאין חוותה ממיתה בנפילה מגובה כזה. ולכן גם בבית שמבפנים גבוה עשרה ודינו כבית לכל דבר, בכל זאת פטור מן המעקה. וזה מה שאמרו בברייתא, שהחיוב תלוי אם גבוה מרשות הרבים עשרה או לא. היינו תמה דרב נחמן, למה רב נחמן נטריף את השור שנפל ליאור שעומקו רק שישה טפחים? סבר שגם בנפילה לעומק זה יש חוותה בשיעור עשרה טפחים. שהרי מקריסא דתורה להערה מקריסו של שור עד הקרקע שתחתיו כמה אבי? כמה יש? ארבעה טפחים. הריתא דדלה היא כמה אבי? היאור כמה עומקה? שיטה שישה טפחים. סך הכל יש כאן שיעור של עשרה טפחים. ממילא השתקח דקירה מחבת? מעשרה הוא דקה מחבת. נמצא שכשנחבט השור בנפילתו ליהור, הוא נחבט חוותה בשיעור גובה של עשרה טפחים. שואלת הגמרא, אלא אם אכן בנפילת שור לבור שעומקו שישה טפחים נמצא שנחבט בשיעור עשרה טפחים? יש להקשות מתניתין דקטני משנתנו שכתבה שבור האמור בתורה, בא ללמדנו מה בור שהוא בשיעור כדי להעמיד שהרי עומקו עשרה טפחים אף כל מין חפירה, אין חיובו אלא כשיש בו להעמיד, דהיינו, שעומקו עשרה טפחים אבל פחות מהשיעור הזה, אין חייב החופר במיטת הנופל שם? ולא בעומק שיטה, בעומק ששישה טפחים נע מסגיה, גם די כדי לחייבו, שהרי בצירוף ארבעה טפחים, שיש מקריסו לקרקע, נמצא שנחבט חוותה בשיעור של עשרה טפחים. תרץ את הגמרא, אמרי, אמרו בני הישיבה מתניתין במשנה ששנתה, שאין חיוב אלא בבור עמוק עשרה טפחים, מדברת באופן שלא נפל השור או החמור דרך הליכתו, אלא דשוכב היה, והיא גנדר, התגלגל ונפל לבור דרך אחוריו, כשגבו כלפי הבור, ואז אין החוותה אלא בשיעור עומקו של בור. ולכן אין חייב בעל הבור במיטתו, אלא כשעומקו של הבור עשרה טפחים. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא גדולה את לימוד דף נון, הדף החמישי ממסכת בבא קמא, עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, באיזה בור חולקים רבי עקיבא ורבי ישמעאל ובאיזה בור לדברי הכל חייב? שאלה שנייה לרבא, מה הטעם שפותר רבי ישמעאל בהפקיר רשותו ולא בהפקיר בורו? שאלה שלישית, מניין ידע רבי חנינה שביתו של נחוניה תנצל? והרי בנו של נחוניה מת בצמה למרות שאביו חפר בורות מים לעולי הרגלים, אנחנו מחפשים את התשובה שנמצאת בתוספות. שאלה רביעית, מפני מה קינה חסיד את רשות הרבים רשות שלך ואת רשות היחיד רשות שאינה שלך? שאלה חמישית, על מה חייבה התורה בבור? והשאלה השישית והאחרונה על דף נון, מה נפקמינה בין רב לשמואל? ואנחנו מחפשים גם את הסברו של התוספות. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי י"ד בתמוז תשע"ו, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את הדף החמישים, דף נון, ממסכת בבא קמא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום חמישי ט"ו בתמוז תשע"ו, ונלמד את דף נון א' ממסכת בבא קמא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. יום שיהיה מלא מלא בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה על כולנו, מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.